050-7753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידה משגת. תרומתכם קטנה כי גדולה, תעשה שינוי וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל, חג שמח.
באפריל 2020, הקורונה ממשיכה להתפשט בעולם. נכון לשעה זו, 1,360,039 איש חולים בעולם, ובישראל 9,006 חולים. סגר כללי, מי היה מאמין? בפסטה מאיתנו. לצד הפחד, חוסר הוודאות והשבר הכלכלי, מותאמת הלכידות והערבות ההדדית. המחוות היפות נמצאות מעבר לכל מסכה וחולשות על כל גווני האוכלוסייה הרבים. הערב, כשליל הסדר בפתח והיציאה מעבדות לחירות שראה לפני 3,332 שנה עד 3,570 שנה, תלוי את מי שואלים, תסופר בכל בית. נעסוק בשאלת מי הוא יהודי. נערך לשיחה מרתקת, מלאת התבוננות ותובנות, את פרופסור בנימין שלום, יושב ראש נתיב המרכז הלאומי לזהות וגיור. וכן את הזמר והשחקן, הבמאי והתסריטאי שולי רנד, בשיחה אישית שכולה לב ומוזיקה. גם שתי הפינות הקבועות שלנו. פאולינה בורד, המרג הקוונטי, תיתן הצצה לזווית הקבלית לזהות היהודית, והסטייליסטית אנה כהן תפתיע עם ארבעה מעצבי אופנה על יהודים שמטביעים את חותמם על עולם האופנה. רגעים, משפטים מפורסמים בהיסטוריה, איתכם עורך הדין רון אביטל, האזנה נעימה. שני פסקי הדין שניתנו בבית המשפט העליון בשבתו כבגץ הם שיהוו את הבסיס לדיון הערב. הראשון, בעניינו של שמואל אוסוולד רופאייזן, המכונה פסק דין האח דניאל, משנת 1962. רופאייזן נולד בפולין למשפחה יהודית מסורתית. בצעירותו היה חבר בתנועת בני עקיבא. בתקופת השואה הצליח להשיג תעודה של גרמני נוצרי, עבד עם הנאצים כמתורגומן וסייע ליהודים. כשנחשפה פעילותו, ברח והצטרף לשורות הפרטיזנים. מאוחר יותר מצא מקלט במנזר, בו גם התנצר, והמשיך לחיות לאחר המלחמה. בשנת 1958, אם הגיע לו ישראל, הגיש בקשה להכיר בו כעולה חדש על פי חוק השפות, בטענה כי הוא אמנם נוצרי בדתו, אך עודנו בן הלאום היהודי. בקשתו נדחתה. ומשכך, הוגשה עתירה לבגץ. אף היא נדחתה. בפסק דין תקדימי נתן בגץ פרשנות לחוק השפות. על פיו יהודי מוגדר כבן הלאום היהודי, ולא כיהודי על פי אמות, על פי אמות המידה של היהדות האורתודוקסית. קרי, המבחן שקבע בגץ לא היה סובייקטיבי, אלא אובייקטיבי, זאת בניגוד לדעתו של השופט חיים כהן. העניין השני, בנימין שליט, קצין בדרגת רב סרן, אשר נשא אישה שאינה יהודיה. השניים התגורו בישראל ונולדו להם שני ילדים. שנת 1968 ביקש שליט לרשום את ילדיו כחסרי דת, אבל בעלי לאום יהודי. משרד הפנים סירב לבקשה, ובעקבות כך הוגשה עתירה לבגץ. שליט הסביר את רצונו לחיות בישראל ולחנך את ילדיו כיהודים. בגץ קיבל את העתירה ברוב של 5 בעד ו4 נגד, והורה למשרד הפנים לרשום את הילדים כיהודים. הנימוק היה הנימוק כי אין לתת לפרשנות, כי אין לתת פרשנות דתית למושג יהודי בסעיף הלאום, בחוק שהוא במהותו חילוני. מי שמצהיר שהוא יהודי ואינו בן דת אחרת יירשם כיהודי, בתנאי שההצהרה נאמרה בתום לב, קרי פרשנות סובייקטיבית.
זיני שוב את הברות שלי מהאוויר הערוץ בסמטאות של פלורנטין כל כך חשוך והפחדים שלי שוב מתחילים לצוף אז איך כולם מסתובבים כאילו כלום כאן לא קרה אני יפה בלילות כמו איזה חץ בלי מטרה ומחשבת שוב את המסלול מההתחלה בתוך הפנים אחרי שהצלחתי טיפה להשלים שאתה לא אחת אני לא הקלה נראה לי שאולי הייתה איזאת הקלה ואין כאן טכנאי שיסתר לי את הלב דרך העולם שלי כולו מתפרק אתה שחקן פתאום אתה נזכר בי ואז שוב נהיה כותב לי באמת
את הדבר הכי מושלם
ואיך אני קונה את המילים שאתה מוכר וכמה זה עולה לי איך תמיד אתה הולך וחוזר אליי בסוף כמו הגלים אל החוף כמעט כמו אגרוף בתוך הפנים אחרי שהצלחתי
סול, רגעים, בהגשת עורך הדין רון אביטל.
בנימין שלום הינו פרופסור למחשבת ישראל, מייסד ונשיא בית מורשה בירושלים. מחקריו עוסקים בהגות היהודית בכלל וברב קוק בפרט, זכר צדיק לברכה. נוסף על היותו איש אקדמיה, פרופסור שלום פעיל מזה שנים רבות ליצירת הלכידות בישראל. בשנת 1999, בעקבות המלצות ועדת נאמן, יסד בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית את המכון המשותף ללימודי יהדות, המפעיל לתוכנית נתיב להכרת המורשת היהודית והגיור. במסגרת המכון מתקיים שיתוף פעולה בנציגים של זרמי היהדות המרכזיים, האורתודוקסים, הקונסרבטיביים והרפורמים. ערב טוב לפרופסור שלום.
ערב טוב.
שלומך בימים אלו?
כמו כל עם ישראל, מבודד בתוך ביתי, יחד עם רעייתי, הוא מצפה לימים טובים יותר, אבל בסך הכל בסדר. מקווים שנחלוף, שהתקופה הזאת תחלוף במהרה ונצא מן המיצר.
אמן ואמן. במהרה בימינו. באוריינטציית שני פסקי הדין שאת תקצירם נתתי קודם לכן, את המנחים של התוכנית הערב, האם שאלת מי הוא יהודי מסתכמת אך בהבחנה בין זהות סובייקטיבית לא אובייקטיבית לדעתך?
אינני חושב שהשאלה מתמצאת בשאלת הסובייקטיביות והאובייקטיביות. שני פסקי הדין האלה נוקטים גישות שונות, הייתי אומר הפוכות, ולאו דווקא בשאלת הסובייקטיביות או האובייקטיביות. השאלה מהי זהות סובייקטיבית היא שאלה מורכבת, ומהי זהות אובייקטיבית? האם זהות אובייקטיבית היא ההגדרה ההלכתית, או האם זהות אובייקטיבית היא התפיסה של החברה את הזהות של היחיד? מה נחשב אובייקטיבי מבחינה זו? לכן השאלה היא שאלה אחרת. שני פסקי הדין הללו הציגו גישות הפוכות ביחס לשאלה מי מגדיר את הזהות היהודית, האם ההלכה או האם המדינה. שתיהן ישויות אובייקטיביות. לפי הפסיקה של בית המשפט העליון בפרשת דניאל אופייזן, בית המשפט פסק בניגוד לגישה ההלכתית שאומרת שיהודי אף על פי שחטא ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, וקבע שמכיוון שדניאל רופאיזן התנצל, הוא הוציא את עצמו מן הכלל היהודי במעשיו, ועל כן מבחינה עקרונית הוא לא יכול להיחשב ליהודי. זוהי הגדרה שאיננה מעוגנת בהלכה, אבל היא כן מעוגנת בתפיסה מסוימת של מהות הלאומיות היהודית על ידי המדינה או על ידי בית המשפט. בית המשפט קבע שהלאומיות היהודית קשורה בדת היהודית, ועל כן אדם שממיר את דתו המיר גם את לאומיותו. ההלכה טוענת שאדם לא יכול להמיר את דתו, גם אם הוא משתמד, הוא נשאר יהודי והוא חייב בכל מצוות התורה, הוא יהודי שחטא והוא חייב לחזור בתשובה. יש כמובן דינים מסוימים שמתייחסים למעשה שהוא עשה וגם לדרך שבה הוא יכול לחזור, אבל מנקודת המבט של הגדרת הזהות הלאומית, בית המשפט הציג תפיסה שונה מהתפיסה ההלכתית. במקרה של
שליט,
של בנימין שליט, מדובר במקרה שונה לחלוטין. דניאל רופאיזן היה יהודי, נולד יהודי, אמו הייתה יהודיה, הוא התנצר. בניו של בנימין שליט הם בנים לאב יהודי ישראלי, קצין בצהל בדרגת רב סרן, שנולדו בישראל, לאם שאינה יהודיה, והם על פי ההלכה אינם יהודים, אבל כל הווייתם הזהותית היא יהודית ישראלית. הם חיים בישראל, הם בנים לאב שהוא קצין בצהל, הם דוברי עברית, הם חוגגים את החגים ולומדים בבית ספר יהודי, כל העבירה מסביבה מעבירה יהודית, ואין להם זהות אחרת זולת הזהות היהודית.
וכך גם הציר בפסק הדין, בעתירתו, שהוא מתכוון לחנך את ילדיו כיהודים.
ודאי, ודאי, ודאי. ולכן אני אומר שמנקודת המבט של המדינה לכאורה הייתה יכולה להיות כאן תפיסה שאומרת כן, הילדים הללו הם יהודים, כן, אבל הם נולדו לאם שאינה יהודיה, ועל פי ההלכה הם אינם יהודים. מה מגדיר באמת, אילו מרכיבים מכוננים את הזהות? זוהי שאלה מאוד מורכבת, מפני שבסופו של דבר, מה הם מרכיבי הזהות של אדם? כשמדובר בזהות, אז אנחנו עוסקים במכלול מרכיבים, אפשר לומר מכלול הידע, הזיכרון הקולקטיבי, החוויות של קולקטיב לאומי מסוים, לאומי ודתי מסוים, המעצבים את זהותו של היחיד בתוך אותו קולקטיב. מדובר פה בזהות שמתעצבת מתוך זיקות גומלין בין היחיד לבין הקהילה או לבין הקולקטיב, לבין העם שבתוכו הוא חי. והמרכיבים שמעצבים את הזהות הזאת, שהיא בסופו של דבר זהות תודעתית, האופן שבו היחיד תופס את עצמו, והאופן שבו סביבתו תופסת אותו. זה מרכיב סובייקטיבי ומרכיב אובייקטיבי.
כאחד, יש פה דואליות מסוימת בין התפיסות.
סליחה?
אמרתי כאחד, ישנה דואליות מסוימת בין התפיסות.
נכון, נכון. ויש זיקות הדדיות. יש יחס הדדי בין שני המרכיבים הללו, הסובייקטיבי ואובייקטיבי, אבל הם לא בהכרח זהים למה שאנחנו ראינו במתח בין שני פסקי הדין הללו של בית המשפט העליון, שניתנו בשני מקרים שונים, בפרש של בערך 10 שנים, אחד היה בסוף שנות ה-50 ושני בסוף שנות ה-60.
נכון. זה מוביל אותי מיד לשאלה הבאה, גם מפאת שזמננו קצר, אבל ביחס לסוגיית מי הוא יהודי, האם הינה שאלה חוצת זמן ומקום, או שמה קיים פער בין הזהות היהודית בגולה לבין זו שפה בישראל לדעתך?
אין ספק שיש הבדלים בשאלת הזהות היהודית בין ישראל לבין היהודים החיים בתפוצות. מהרבה מאוד בחינות. דבר ראשון צריך לזכור שאדם שחי במדינת ישראל, שהיא מדינה יהודית עצמאית, ריבונית, שכל הווייתה היא הוויה של התרבות היהודית, מדובר במדינה ששפת הדיבור הרשמית בה היא השפה העברית, מדובר במדינה שלוח השנה הרשמי שלה הוא לוח השנה העברי היהודי, מדובר במדינה שבה הצבא פועל על פי כללי ההלכה בחגים, שבתות, ימי תענית וכדומה, לא מתקיימים אימונים, מתבצעת רק פעילות מבצעית. במילים אחרות, ההוויה הכוללת של מדינת ישראל שעוטפת את היחיד, כל אזרח ואזרח כאן, בקהילה היהודית, היא הוויה יהודית. זאת טוטליות של חיים יהודיים, גם אם לא בהכרח הלכתיים. אבל אי אפשר לומר שהחינוך הישראלי הממלכתי איננו חינוך יהודי, כשהוא מלמד תנ"ך ותורה שבעל פה וספרות עברית והיסטוריה יהודית וכך הלאה, הוא מחנך לערכים יהודיים, הוא מחנך מתוך המקורות היהודיים, הוא מחנך להתחברות ללוח השנה היהודי ולחגים ולמסורת היהודית וכך הלאה. כמובן, לא, כפי שאמרתי, מתוך נקודת מבט הלכתית. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת, ועל כן אדם שמתחנך וגדל וחי בישראל, בחברה הישראלית, חי זהות יהודית, הוא נושם זהות יהודית. יש כמובן השאלה הפורמלית, ההלכתית, המהותית, שמגדירה את הגבולות, את גבולות הסף. וכמובן אדם שאיננו יהודי ורוצה להתחבר לעם היהודי, צריך לעבור את תהליך הגיור המקובל בישראל מקדמת דנא, כמקובל על פי המסורת ההלכתית, וצריך לאפשר לו את הדבר הזה.
ועל כך אבל... מיד אשאל אותך ביחס לתוכנית נתיב שאתה עומד בראשה, אבל רציתי, כן. לשאול, אז למעשה אנחנו מבינים שקיימת פה זהות יהודית שהיא זהות אזרחית וזהות יהודית שהיא הלכתית, וקיים למעשה פער לא מבוטל בין השניים.
זה בין נכון.
ולכן, זה... ולכן אבקש לדעת איך לטעמך אנחנו יכולים להתמודד ולגשר על הפער.
כן, אני אתפס לזה מיד, אני רק אומר שביחס לשאלת הזהות היהודית בתפוצות, שעל זה לא דיברתי, יש גם שם בעייתיות לא פשוטה, מפני שיהודים בתפוצות בדרך כלל, אבל בעיקר בארצות הברית, יש הבדלים כמובן בין התפוצות השונות, אירופה, דרום אמריקה, ארצות הברית, מזרח אירופה, מדובר בקהילות בעלות מאפיינים מאוד מאוד שונים, אבל אם ניקח את ארצות הברית כדוגמה, המגמה הכללית של יהדות ארצות הברית, משקפת שאיפה להשתלבות מלאה בחברה האמריקאית ובזהות האמריקאית, כאשר הזיקה שלהם ליהדות מתמצאת בעיקר במרחב הדתי. דהיינו, היהודים בארצות הברית מממשים את זהותם היהודית בהיותם קשורים לבית כנסת, לקהילה דתית, לרב מסוים, ואני מדבר לא רק על הקהילה האורתודוקסית, אני מדבר על כל הקהילות, הקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית. המימוש של הזהות היהודית ליהודים אמריקאים רפורמים הקונסרבטיביים, גם הוא בא לידי ביטוי בזיקתם לבית הכנסת ולרב הקהילה ולפעילות דתית של הקהילה, דתית וחברתית. בשעה שהממד הלאומי של הזהות היהודית שלהם לא בא לידי ביטוי שם, כי הם שואפים להיות מזוהים עם הלאומיות, במידה ויש מושג כזה, ללאומיות האמריקאית. כך שיש מאפיינים מאוד שונים לזהות היהודית בישראל ובתפוצות, כפי שאמרתי. אם אני חוזר לשאלת הגיור, שעליה שאלת כאן בנתיב, אז באמת אנחנו עומדים כאן לפני תופעה חדשה בהיסטוריה היהודית, אפשר לומר, והיא שהגיור שבפניו אנחנו, אתגר הגיור שבפניו אנחנו עומדים כיום, הוא לא גיורם של אנשים בודדים שמבקשים להתגייר בשל מניע דתי אמוני כלשהו, או בשל רצון להתחתן עם בן זוג או בת זוג יהודיים, כפי שהיה מקובל לאורך כל ההיסטוריה.
שהרי אותם אנשים הם אזרחי ישראל ואינם נדרשים כלל לאותו הליך של גיור כדי להישאר לגור בישראל.
נכון, כי הם זכאי חוק השבות והם נחשבים על ידי המדינה כחלק בלתי נפרד מהזהות היהודית הישראלית. הם עלו לארץ מכוח חוק השבות. הם צאצאים של יהודים, הם בנים ונכדים של יהודים או בני זוג. ולכן מדינת ישראל מקבלת אותם על פי חוק השבות. אבל הנקודה החשובה לתשומת לב כאן היא שלא מדובר ביחידים שמבקשים להתגייר מטעמים דתיים, אמוניים, או מטעמים של חיפוש בן בת זוג, אלא מתוך, קודם כל מדובר על קולקטיב שלם, על ציבור גדול מאוד של מאות אלפי אנשים שהם כשליש מכלל העלייה שהגיעה מברית המועצות לשעבר, אבל כיום מדובר לא רק על העולים הללו, אלא מכל תפוצות ישראל בעולם שמגיעים, כאשר לפחות 30% אינם יהודים על פי ההלכה, והם מרגישים חלק בלתי נפרד מהעם היהודי. יש פה במובן מסוים הגשמת חזון הנביא ישעיהו שאומר, כן, שאי סביב עינייך, וראי, כולם נקבצו, באו לך, כולם כעדי תלבש, יתקשרים ככלה. אנחנו צריכים להתייחס אליהם כאל עדי, כאל תכשיט, כאל משהו שאנחנו מתפארים בו וגאים בו, והנביא גם אומר, כי ירחם השם את ישראל ובחר, והביאם אל אדמתם, ונלווה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב. זאת אומרת, תופעת ההתגיירות היא חלק בלתי נפרד מהתופעה של שיבת ציון, כפי שחזו אותה הנביאים, ואנחנו נושאים באחריות לקבל אותם, להכיל אותם, לחבק אותם, ולאפשר להם את ההצטרפות המלאה לעם היהודי, באמצעות גיור שהוא גיור מכיל, מחבק, ולא גיור דוחה, כפי שאנחנו מכירים את ההבדלים בין הגישות של בית הלל ובית שמאי, כפי שלמדנו במקורותינו.
זה פשוט משמח את הלב שיש בעניין באותם בחורים ובחורות צעירים שמבקשים להוסיף לעצמם את הנופח היהודי הזה מרצון למעשה. הם לוקחים את כל ההכשרה מאוד ארוכה, יש לומר, של נתון.
כן, הדבר הזה הוא באמת תופעה מרתקת ומאוד מאוד מרגשת, מפני שמדובר בצעירים. צריך להבין, יש כיום כבר דור שני שנולדו בארץ. כ-100 אלף ילדים נולדו בישראל ואינם יהודים על פי ההלכה, הם ילדים של עולים חדשים, ורבים מהם היום משרתים בצהל. מדובר בעשרות אלפים של צעירים שמחפשים ומבקשים את הגיור הזה מתוך רצון באמת להשתייך, מתוך רצון להיזהות, מתוך רצון להיות חלק מאיתנו, ולא מפני שהם זקוקים לאיזושהי טובת הנאה, מפני שטובת הנאה כבר יש להם, הם אזרחים שווי זכויות לכל דבר ועניין. צריך להבין שמדובר פה באמת במניע טהור של רצון להשתלב ולהשתייך לעם היהודי, ממש בחינת רות המואביה, כן, הדגם של הגיורת האידיאלית שאומרת לנעמי, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. זאת אומרת, היא בוחרת בנעמי, היא רוצה לדבוק בנעמי, היא באה מתוך אהבה, ואז כיוון שהיא מתחברת, אז היא אומרת עמך עמי וגם אלוקייך אלוקיי. היא לא באה מתוך המניע הדתי תחילה, אלא מתוך המניע של האהבה והנאמנות.
כלומר, תחילה והרצון להשתייכות. עמך הוא עמי תחילה, זה מרתק מאוד, מרתק. וכשאלה האחרונה, פרופסור שלום, אני אבקש בכל זאת, הועיל והסכינן בזהות היהודית, כיצד בעיניך נראית הזהות היהודית העכשווית של אותו דור שהוא בוגר נתיב ובכלל?
תראה, אני אומר לך, יש פה שאלה מאוד מעניינת שאנחנו קוראים בהגדה של פסח, על ארבעת הבנים. כל אחד מהבנים האלה מפתח איזו זהות אחרת, אבל מעניינת אותי מאוד הזהות של הרשע. דווקא הרשע. נאמר לרשע, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. לפיכך חכה את שיניו ואמור לו, בעבור זה וכולי. כן? משום שהוא הוציא את עצמו מן הכלל, אומרת הברייתא בהגדה, כפר בעיקר. במה הוא כפר בעיקר? הוא רק הוציא את עצמו מן הכלל, הרי כופר בעיקר וכופר בקדוש ברוך הוא. נכון?
אכן, אכן.
אז מצאתי שהרמב"ם מתייחס לעניין הזה בהלכה מאוד מאוד מעניינת, שאף אחד לא עמד על מקורה, וגם הרמב"ם כמובן כדרכו לא מזכיר את המקורות, אבל בהלכות תשובה הרמב"ם אומר דבר מאלף. פורש מדרכי ציבור ואינו מקיים מצוות בכללן ואינו מתענה בתעניתן, אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ וכאילו אינו מהם, אין לו חלק לעולם הבא. זאת הלכה שמובאת בתוך שורה של הלכות של דינים של מינים וכופרים ואפיקורסים שאין להם חלק לעולם הבא. מה אומר הרמב״ם? הפורש מדרכי ציבור, אף על פי שהוא מקיים מצוות, הוא רק לא מקיים מצוות בכללן. הוא לא מתענה בתעניתן, זה התענית של הציבור, זה לא יום כיפור, תענית הציבור. הוא לא מזדהה איתם, הוא לא חלק מהם, אין לו חלק לעולם הבא. זה בדיוק מה שאומרת הברייתא בהגדה של פסח. מי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. הוא כמו כל המינים והכופרים והאפיקורסים וכולי, מפני שהתחושת ההשתייכות וההזדהות, הסולידריות, הערבות ההדדית עם כלל ישראל, היא מרכיב מהותי בזהות היהודית. והרמב״ם פוסק את זה להלכה.
מדהים.
ולכן אני אומר, אם אתה שואל אותי מהי הזהות היהודית היום, אני אומר, מי שמבקש להתחבר לעם היהודי, מי שרוצה להיות חלק ממנו, מי שרוצה להיות ערב לו, מי שמשרת בצהל כדי להגן עליו, מי שמוכן להקריב את חייו למענו, ולחיות כאן וליצור כאן איתנו וליטול חלק בגורל ובייעוד שלנו.
ולומר אני שייך.
הרי הוא יהודי. הרי הוא יהודי. ועכשיו צריך להשלים כמובן את ההליך הזה בגיור הלכתי, כדי שהדבר הזה יהיה על פי מסורת ישראל ומוכר על כולם ומקובל על כולם. אבל במהות, הרמב״ם קבע, מהו הפורש מדרכי ציבור, ההגדה של פסח קובעת, ולכן בניגוד לרשע שמוציא את עצמו מן הכלל, אותם אלפי צעירים ישראלים שדבקים בעם ישראל ובמורשת ישראל, הרי הם מחברים את עצמם אל הכלל, ולכן הם יהודים בזהותם, במהותם, בליבם, בנשמתם, והם אחינו ואחיותינו.
יש בזה המון יופי של לבוא מרצון ולקבל את הדרך ולהגיד אני שייך ולתת משקל כה רב לפרשנות הסובייקטיבית שאומרת אני יהודי.
כן, אכן כך. וצריך לזכור שאותם ילדים שהם היום לא יהודים כי אמא שלהם לא יהודיה, אבל סבא וסבתא שלהם הושמדו באושוויץ, שם לא שאלו אותם על סובייקטיביות ואובייקטיביות בהגדרת הזהות.
אכן.
ואנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה, כשאנחנו היום בימי הקורונה האלה נאלצים להסתגר בבתינו ולהתרחק ריחוק פיזי אחד מהשני, חשוב מאוד שלא נתרחק מבחינה רוחנית ונפשית, ולא לחינם אנחנו באמת, ואולי בזה יפה לסיים, קוראים בשבת חול המועד פסח את מגילת שיר השירים, שהיא מגילת האהבה, ושבה נאמר בצורה כל כך יפה, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה. ולוואי שנזכה לכך.
אמן ואמן. פרופסור שלום, כבוד גדול הוא לי לערכך בתוכנית, הערת באור מושכל ולבבית שאלת הזהות היהודית. בהזדמנות זו הרשה לי לאחל לך ולבני משפחתך חג שמח וכשר, ושתמשיך ללכד את העם ונמנע כל כיתוב אפשרי. אמן ואמן.
תודה רבה וחג שמח לכל בית ישראל.
אמן ואמן. תודה רבה ושיהיה לנו ערב טוב.
כל טוב.
ובמעבר ישיר אנחנו עוברים למאזינה הבאה שלנו, שהיא פאולינה בורד, מאזינה קבועה שלנו. ערב טוב פאולינה.
ערב טוב, הולה הולה, מספרד המסוגרת.
מספרד המסוגרת, מה שלומך?
עדיין, כן. שלומי מצוין, שלומי מצוין, אנחנו עדיין בהסגר, אבל אתה יודע, שבוע חמישי לעוצר. משתדלים לשמור על חיוביות, זה הכי חשוב. זהו, יהיה בסדר. יהיה בסדר.
כולנו אופטימיים לגמרי, ואחרי שיחה מדהימה עם פרופסור שלום.
נכון.
שמענו על הזהות היהודית, ההלכתית, האזרחית, והייתי שמח שאשאל אותך ביחס לזווית הקבלית שכל כך מעניינת אותך.
נכון, אז בעצם תורת הסוד, אם אנחנו מתבוננים בנקודת מבט של תורת הסוד, אז הסטטוס יהודי, או בכלל צמד המילים העם הנבחר, כן, הוא לא מתייחס כל כך בקטע של תואר אצולה או משהו כזה, אלא הוא יותר מתייחס לסוג של תודעה. כלומר, הוא אפילו לא משייך משהו למשהו, אלא הוא פשוט מתייחס ל-state of mind. אוקיי, זה אומר שהמושג יהודי לא רק קשור באמת לאם יהודיה או לדת גם, כן, אבל יש פה עוד נדבך נוסף שזה בעצם התבוננות על זיקת הלב של האדם והמוצב התודעתי שלו.
שהוא הסטטוס מעבר, את אומרת.
מה?
שהוא הסטטוס הנוסף, המעבר.
בדיוק, זה כמו נדבך נוסף כזה של הסתכלות, כמובן גם על המושג גוי, הם מסתכלים באותו אופן, זאת אומרת זה סוג של סטייט.
אז אם כך, מה ההבחנה בשני סוגי התודעות?
אז באמת, אם אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה שאני מסוגלת, אז אפשר להגיד שיש שלושה פרמטרים שבעצם מבדילים תודעת יהודי מתודעת גוי. אוקיי? אחד מהם זה ההסתכלות על החומר, חומר לאו דווקא כסף, אלא כל מה שקשור לחומריות כביכול בעולם הזה. זאת אומרת, כי היהדות לא פוסלת את החומר בעצם, אבל היא שואלת איך האדם מתייחס לחומר. זאת אומרת, אם הוא נמצא ברדיפה כזאת, אז יש יותר נטייה לתודעת גוי, וכמובן הפוך. זאת אומרת שמכאן כאילו אפשר להסיק שאדם יהודי קשר למאדרים, כן, יכול להיות לפי תורת הסוד בתודעת גוי למעשה, כן, ואדם שלא נולד להם יהודיה יכול להיות בתודעת יהודי. אוקיי, פרמטר נוסף
שזה ממעיט למעשה בסטטוס המולד שלך וקובע סטטוס פנימי שהוא משמעותי הרבה יותר, אם אני מבין אותך נכון.
כן, יש לזה הסתכלות, תראה, זה מאוד מאוד עמוק. בוודאי שהקטע ההלכתי, לדעתי האישית, כן, לטעמי האישי, לעניות דעתי, הוא גם חייב לקחת חלק. אי אפשר להתעלם ממנו, אבל זה בהחלט נקודת התבוננות. כן, אם כבר מסתכלים על הסתכלות סובייקטיבית, אז זה חייב להיות גם כן איזשהו פרמטר, לדעתי. פרמטר נוסף זה עניין ההודעה, זאת אומרת הודעה באלף, הכרה בבעיה, התבוננות פנימית, עבודת בירור בין טוב ורע, להודות בטעויות, להיות כן אותנטי, דברים כאלה, בסדר? ופרמטר אחרון זה בעצם עניין ההודעה, כלומר מלשון תודה, להודות על מה שיש, ואפילו עוד יותר חשוב להודות על מה שאין.
משום החסר שנשאף אליו תמיד.
בדיוק.
אוקיי, מרתק לגמרי. האם יש מי מבין פרשני התורה מלומד שמתייחס לשאלה מי הוא יהודי, או שאין התייחסות כלל?
יש כל מיני, בהחלט כן, אבל קודם כל רק חשוב לי לציין שיש בכלל לעניין הזה, זה סוגיה מאוד חמה גם בכל התורה ובמשנה ובגמרה, ויש המון סימוכים לדבר הזה, אבל באמת להיום בחרתי להביא משהו אחד, שזה ממאמר מתן תורה של בעל הסולם, הלא הוא ולא אחר, הרב אשלה כמובן, זכר צדיק לברכה. במאמר הזה, זה מאמר מאוד מעניין, הוא דן בשאלה הזאת, מה מייחד את העם היהודי, ובכלל, מה זה אומר להיות יהודי? כן, הוא טוען שם, שהעם היהודי נבחר לקבל את התורה, כי שום עם אחר לא רצה אותה, שים לב רון, אני קצת הייתי בהלם, כשקראתי את זה פעם ראשונה, כי אף פעם לא חשבתי לכיוון הזה.
כלומר, הציעו לעמים האחרים והם סירבו לקבל את התורה.
כן, בדיוק. זה מה שהוא אומר במילים אחרות.
אוקיי.
אז כן, נשאלת השאלה.
פאולינה, את איתנו?
כן, כן, אני שמעת אותך.
כן, אז אני אומר, בעצם מה שאנחנו... נעלמת לרגע, אני אומר, בעצם העמים האחרים סירבו לקבל את התורה ואנחנו קיבלנו אותה, ולכן זאת הבחירה שלנו.
נכון, בדיוק.
אוקיי. אז אם כך, אז בעצם השאלה הזאת של מי הוא יהודי, את אומרת, היא זכתה להתייחסות ואומרת שאנחנו בחרנו להיות יהודים.
נכון, זה ממש היה עניין של בחירה.
יופי.
כמובן הוא מדבר על הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, כן, שנאמר במקור על ידי רבי עקיבא. Okay. הוא כמובן מלבן את הסוגיה הזאת.
אוקיי. Okay. פסוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, יש פרשנויות רבות, לפחות שאני מכיר. האם יש
נכון.
איזושהי חשיבות לתמוך, או שאת לפחות דוגלת בכל הפרשנויות?
תראה, קודם כל זה יפה מאוד שיש לו פרשנויות רבות. אני דווקא בעד פרשנויות, ו... אני חושבת שמעצם זה שאנשים רוצים להתעמק ולבדוק מהי המשמעות וחוקרים את העניין, זה כבר דבר יפה לכשעצמו, כן? כל פרשנות היא טובה וראויה מבחינתי. אבל אם נצמד לפרשנות שלו, שבאמת אני חושבת שאני הכי מתחברת אליה מכל מה שקראתי עד היום, היא נראית לי מאוד מאוד ריאלית ומדויקת. נכון, אז הוא מסביר שהמצווה הזאת, ואהבת לרעך כמוך, זה המצווה העיקרית בתורה. או אם אפשר לראות את זה כביכול, כן, עם דגש על המילה כביכול, כתחליף שלה, מה שענה הלל הזקן באותו סיפור מפורסם, לאותו גר שביקש ממנו למדני את כל התורה על רגל אחת, והוא אמר לו, מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך, כל שאר התורה הוא כאילו פירושים, כן, ועכשיו צא ולמד. אז בעצם הרב אשלג מתייחס למילה כמוך בפסוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, מילה כביכול תמוהה, כלומר איך אני אמורה לאהוב מישהו אחר כמוני, כן, וגם מי אמר שאני אוהב את עצמי, כן, אפשר לראות כאילו גם דברים באנטי תזה לזה לחלוטין. אז הוא טוען שהכוונה במילה הזאת, היא שנרוץ למלא את כל צורכי וחוסרי האנשים האחרים, כן, בדיוק כמו שאנחנו רוצים למלא את שלנו. כמובן, לאו דווקא חומרי, כמו חסד בתרומה של כסף או משהו כזה, אלא בכלל, בכללי הוא מדבר על להקדיש זמן, להקשיב, להכיל. עכשיו רון, בינינו מי ככה?
כלומר, קבלה מוחלטת של האחר בדיוק כפי שאנחנו מייחלים לעצמנו בכל היבט.
ממש. עכשיו, כמובן שהוא מדבר על מצב אופטימלי, כן? אבל בינינו מי ככה על עצמו על דבר כזה? כאילו, ברגע שקראתי את זה, באמת הבנתי למה אף אחד לא רצה את זה, כביכול. אתה יודע, זה כבד.
כי לצד הזכויות חובות רבות ביהדות.
בטח. רובנו חושבים באמת, בעיקר על עצמנו, זה לא דבר חדש, אפילו את החמות והגיסה בפסח, בסדר פסח יש לנו להכיל. אתה יודע, אז בוא נגיד שאהבה זה מושג מאוד מאוד מורכב, אבל הוא לא דיבר על אהבה רגשית, אני חושבת, כן? לפי מה שאני מבינה. כי באמת אי אפשר להכריח בן אדם להרגיש מה שהוא לא מרגיש. אבל לדעתי הוא התכוון שמעצם הנתינה וההבנה של בן אדם אחר, זאת כבר, זה כבר איזשהו אספקט מאוד יפה של אהבה, כי בעצם אתה נותן ממך ואת עצמך, כביכול, כן? אז אם לסכם, כביכול, מה זה לפי ההתבוננות הקבלית, יותר נכון תורת הסוד, השוני של היהודי מגויים, בוא נגיד, תודעת היהודי מתודעת הגוי, כן, מה שציינתי בהתחלה, זה במידת האחריות על כלל האורגניזם, בעצם על פי העיקרון שכתוב כמובן בספר קהלת, גבוה מעל גבוה שומר, ובוודאי, לא יודעת, המסר שלי כמובן הוא להיות סבלניים וסובלניים למי שעוד לא הגיע למצב הזה, שזה בערך כולנו, כן? וכתוב,
וקבלת החובות הכבדים שהיהדות מבקשת מאיתנו. פאולינה, אנחנו ממש ממש קצרים בזמן, למרות שהנושא מרתק ואנחנו חייבים לסיים ולעבור לאנה, לפינה השנייה.
נכון, יש הרבה מרועלים היום.
נכון, אז תוכנית מאוד צפופה היום, ואז נכון. בהזדמנות זו, פאולינה, תהיה איתנו גם הפעם הבאה, ונאחל בהחלט חג שמח ובריאות שם בספרד הרחוקה, ושמרי עלייך, פאולינה.
תודה רבה, רון היקר.
ובהחלט נשוחח.
תודה רבה, שמח לכולם.
תודה, תודה על השיחה המרתקת כמו תמיד, פאולינה.
תודה רבה, יקירי.
ביי, ביי, להתראות, ביי, ביי.
ביי, ביי, לכולם.
ערב טוב לאנה כהן, סטייליסטית, מעצבת אופנה, שתמיד אופטימית ותמיד מבקשת מאיתנו להיות בסטייל. מה שלומך, אנה? ערב טוב.
היי, ערב טוב, מה נשמע?
הכל בסדר גמור. איך את מרגישה?
אני מצוין, הכל בסדר.
הערב יש לנו תוכנית צפופה, ולכן אנחנו קצרים מאוד בזמן, ואני אבקש שתספרי לנו על הפינה באופן תמציתי ככל שניתן, למרות שהסיפור מרתק, שמעתי אותו קודם לכן.
וואי, דווקא היום זה צריך להיות קצר. איזה בסה, טוב. אז ככה, אני אתחיל עם מעצבת על בשם טורי ברץ'. מכיר?
כן, בהחלט.
יופי. היא נולדה ב-1966 בארצות הברית, מעצבת אופנה מדהימה, אשת עסקים, אמריקאית יהודיה. היא זכתה בכמה פרסי אופנה לעיצוביה. ב-2004 היא החלה לשווק את המותג אופנה בשם טורי ברץ'. קו האופנה שלה נמכר למעלה מ-1,000 חנויות ברחבי העולם, ויש לה חנות דגל. בוא נראה אם תדע איפה.
ניו יורק?
איך?
ניו יורק?
לא.
אוי, פספסתי. אז איכן?
מנהטן.
אוקיי. מנהטן בניו יורק.
היא מעצבת אך ורק לנשים בלבד. יש לה סגנון עיצוב כזה שיק בוהמי.
אוקיי.
לי אישית יש את המשקפי שמש שלה.
אוקיי.
ואני אגלה לך בסוד, אני אחת שמכורה למותגים. אל תגלה לאף אחד, כן?
רק אני ואת שומעים.
כן, לצערי לא יכולה תמיד להרשות לעצמי, אבל אוהבת.
אוקיי. ומי הם מהצבע שני שתרצי לדבר עליו? יהודי כמובן.
בוא נראה אם תן איזה ניחוש ככה. יש לך איזה מישהו?
אני מכיר את קלווין קליין.
יפה, כן. אז יאללה, בוא נדבר עליו.
בוא נדבר על קלווין קליין.
קלווין קליין זה קלווין ריצ'רד קליין. נולד ב-1942, גם בארצות הברית. הוא מעצב אופנה יהודי-אמריקאי. את החברה שלו, היא נוסדה ב-1968.
אחת הפעמים אפילו הזדמן לי להיות קרוב למשרד שלו.
באמת.
כן?
יפה.
אוקיי.
יש לו סניפים באירופה, באסיה, ביוון, בארצות הברית. החברה שלו כוללת שלושה ענפים. יש לו קולקציה של קלווין קליין לגברים, נשים ובית. יש לו גם, הוא גם השיק מספר סדרות של פסמים.
נכון, אני זוכר.
ואפילו ב-1993 זכה בפרס שנתי של מעצבי האופנה.
מדהים.
אגב, יש גם, בארץ יש חנויות.
של קלווין קליין? זה לא ידעתי. את רואה, תמיד מצליחה להפתיע אותי בכל תוכנית מחדש, בענייני האופנה.
באמת?
לגמרי.
אז יש לו, מותר לי להגיד איפה?
אני חושב שנסתפק שבישראל בלבד ולא נעשה פרסומת.
אוקיי, סבבה, טוב. יאללה, אז נמשיך לעוד אחד.
נעשה את האחרון ובאמת נסתפק בזה, כי חייב לעלות עוד מרואיין אחד על הקו, והפעם את תסתכלי לי. למרות שרצית לדבר על הרבה.
אז אתה תבחר, יש לי את רלף פלורן.
את רלף פלורן.
או דונה קארן.
אז ניקח ייצוג, אז ניקח ייצוג נשי, את דונה קארן, ובמהרה.
יאללה, יאללה.
במהירות ובקצרה.
טוב. היא מעצבת אופנה יהודיה אמריקאית. יוצרת של רשת חנויות דונה קארן, שזה DKNY. את הקריירה שלה היא החלה בגיל צעיר.
כמה צעיר? בתחילת שנות ה-20 לחייה?
זה היה ככה ב-1974.
בזמן מאוד.
היא עבדה אצל אן קליין, אני לא אכנס כרגע לפרטי פרטים מזאת, אבל כאשר היא נפטרה, אז דונה קארן הפכה למעצבת ראשית של קליין, וגם זכתה בשלושה פרסי קוטי. אתה יודע מה זה פרסי קוטי?
לא, תפתיע אותי שוב.
זה גרסה של מעצבי אופנה אמריקנית לפרס האוסקר.
וואו. בהחלט פרס ראוי מאוד.
כן. וב-1984 עזבה את קליין ופתחה עסק משלה. במטרה לעצב בגדים מודרניים לאנשים מודרניים.
ומשם הפכה לבית אופנה גדול מאוד ומוביל בעולם.
כן, את הקולקציה הראשונה הוציאה ב-1985. והיא תקשה לעצב בגדים שהיא בעצמה תלבש. ככה שהיא הייתה מאוד שלמה.
כלומר, היא הייתה שפן הניסיונות של עצמה. מה שהיא עברה, זאת הקולקציה שהיא הוציאה.
בדיוק.
אני חושב שזה גם קו שאת מייצגת.
כן, יש משהו בזה.
נכון, שמה שאת אוהבת זה מה שאת ממליצה. אנה, אנחנו מאוד מעריכים את הסקירה הקצרה, אבל הפעם אנחנו נצטרך לוותר על הרביעי, משום שאנחנו חייבים לעלות מרויין נוסף לשידור.
ממש חבל, אבל בסדר.
אבל בהחלט שמענו סקירה מעניינת, ואני רוצה לאחל לך בהזדמנות זו חג שמח וצבעוני ואביבי במיוחד, ושמרי על עצמך, וניפגש גם בשבוע הבא.
קודם כל תודה, 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 וחג שמח לכל עם ישראל, ובריאות, וכן, ניפגש שבוע הבא.
אמן, אמן, אמן ואמן. להתראות בינתיים. ביי, 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 ביי.
דאגה היא חשופה כמעט השורשים הם מתארחים לאט אתה רואה כיצד פתאום עובר בירת הרוח משנה תקופות את כיוונה ניסינו לעזוב אבל אני יודעת אנחנו נשארים שנה אחר שנה בחדרים שלך השמש מסרטטת קווים ורצועות של אור על הקטלים אני למענך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולים האם אתה משיב, האם אתה עונה לי אולי באוזנך
הוא זמר, פזמונאי, מלחין, שחקן, תסריטאי ובמאי, הוא זוכה שני פרסי אופיר בשנים 1992 ו-2004 ופרס שר החינוך לתרבות יהודית בתחום מפעל חיים לשנת 2016. הוא לב אחד גדול, ערב טוב לשולי רנד.
ערב טוב ומבורך.
מה שלומך בימים אלו שולי?
בסדר, ברוך השם, כמו כולם, רצו ושוב, למעלה, למטה. זמן טוב, באמת יש בו, כמובן, יש בו מצוקה, יש בו הרבה עניינים, אבל הוא מפגיש אותך עם עצמך, עם הסביבה, זה זמן טוב, ככה זה בהגדרה שלנו.
נכון, ללמוד את עצמנו, ללמוד את האחר.
מה?
ללמוד את עצמנו, ללמוד את האחר.
כן, כן, זה התקדמות. התקדמות אמיתית לא יכולה לעבור בלי קושי. אז בסדר, חתיכת הזדמנות יש פה. תראה, צריך לבחור נכון ברגע לרגע.
אמת לגמרי. רוצה לשאול אותך בנושא התוכנית שלנו היום, שהוא זהות יהודית. בלתי נמנע לשאול על היקע. ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. אנא, אוקיי. אני כאילו אסתתר, מה איתן, מה אצטדק ומה אדבר. וכן, אני הולך וכושל, הוא הולך ומעצים. השיר מתוך האלבום נקודה טובה ראור בשנת 2008, כעשור לאחר חזרתך בתשובה. האם ניתן לזהות כן. איזשהו קונפליקט בשיר? קונפליקט אישי?
בוודאי. השיר צועק קונפליקט, אבל הוא מבוסס על, על תורה של רבי נחמן, כמו הרבה, הרבה, הרבה מהשירים שלי, שמדברת על העיקרון, על העיקרון שמה שנקרא, שמה שחשוב זה הדרך. מה שחשוב זה הדרך. זאת אומרת, אתה לא יכול להתייחס רק לתוצאה, אתה יכול להתייחס לדרך. לא תמיד אתה מצליח, לפעמים אתה נמצא בתוך חושך, ומה שיש לך לומר להגנתך כביכול, זה שאתה המשכת בדרך. שאתה המשכת בדרך, שאתה לא נעצרת. זה ככה במילים כלליות ככה על השיר, אבל כמובן שהוא נכתב מתוך תחושה של חוסר. היקע. אבל, אתה יודע, מתחברים אליו המון אנשים שאני כתבתי אותו כמובן בקשר ישיר לקדוש ברוך הוא.
נכון.
אבל הרבה אנשים מתחברים אליו מתחושה של חוסר. כל אחד והיקע שלו, כל אחד והחיסרון שלו. ואתה יודע, לפעמים אתה, אנחנו, לפעמים אתה רוצה את המציאות של הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להרגיש אותו, יש שקופויות שאתה מרגיש אותו יותר, שאתה חש אותו, שאתה בדעת של אמונה וכו' וכו' אתה יכול להרגיש אותו ממש על כל צד ושאל לפעמים לא ועל מציאות כזאת זה נכתב זה הקונפליקט שאתה רוצה
וכל החיים
הכי נשאר
הזה בין היש ואין, בין החסר והשלם
ואתה נלחם פה ויש לך חתכת מלחמה עם אותו זקן וכסיל ושפה זה דרך נוספת לקרוא מה שנקרא למונעים אותך לעצר הרע כמו שאני אומר להגיד את המילה הזאת כי בדרך כלל חושבים שזה משהו עם קלשון וזנב, יצא רע זה כל מיני דברים. ויש לך פה חתכת מלחמה, שאתה הולך וכושל, הוא הולך וגודל, ואיפה אתה? איפה אתה? תן יד.
אני רוצה לשאול אותך, היצירה שלך לאחר חזרה בתשובה, אשר מרכזה, כמו שראינו עכשיו, היא הזהות היהודית על רבדיה השונים, היא מצליחה לגעת בכלל החברה הישראלית, מקצה לקצה שולי. ואף זכתה להכרה בדמות של פרסים חשובים, כפי שהזכרתי קודם.
אני לא שמעתי את סוף השאלה.
אמרתי שעדיין לא שאלתי, אמרתי שהיצירה שלך מצליחה לגעת כמעט בכל קצוות החברה הישראלית, מקצה לקצה, ואני שואל אותך, האם הצלחת היכן שרבים נכשלו, כלומר, האם לפענח את הרכב החומרים ממנו בנוי הגשר היהודי הישראלי?
אני לא ישב, אני לא מדען, אני לא ישבתי וחשבתי איך לפתח דבר כזה, וקודם כל אני מסתייג, היום לא רבים נכשלו, היום הרבה אנשים מצליחים לעשות את זה, יש תופעה מדהימה, במיוחד בתרבות היהודית, יש תופעה מדהימה של פתיחות לכיוון תכנים, מה שנקרא, עם אמונים. אני יכול להגיד לך בפשטות בגלל שזה עיסוק באומנות, אני לא מרצה ואני לא דידקט ואני לא... בגלל שזה עיסוק באומנות, אני חושב, תמיד אני טוען כלפי עצמי, כשאני מנסה להבהיר לעצמי באמת איך אנשים שלכאורה רחוקים מאוד מהדברים שלי, אף על פי כן מתחברים באומנות, כי האומנות היא מה שנקרא יהודית, דתית, מובהקת. אני חושב שקודם כל יש אצלי הרבה סימני שאלה. כמו שצריך להיות, יהודי זה סימני שאלה על כל צעד ושעה. מי שעושה הרבה סימני שאלה, אבל אנשים יותר קל להם להתחבר. בעצם אני לא בא ממקום שיפוטי, או לא בא ממקום שכבר יכול, אני נמצא באיזשהו מקום יותר טוב ממישהו.
ענבה בגובה העיניים, אתה אומר.
לא, לא, זה לא ענבה, זה לא ענבה, זה לא ענבה. זה לא ענבה. אני לא בא לסב להגיד לאף אחד, תשמעו רבותיי, אני גיליתי את האור, מסכנים שלי יושבים בחוש. אז שלום. מסיבה פשוטה, כי אני יושב עם כולם בחושך, באותו חושך. יש לי את העניינים שלי. ואז יותר קל. אני חושב, אולי זה מה שמחבר. כי באמת, נכון, אני שמח בזה, לא רק דרך אגב, גם בדברים שעשיתי בתיאטרון, כי יוצר חרדי, וגם בקולנוע, איכשהו יש, אז מגיעים לחומרים האלה, אנשים ש... על פניו היו אמורים להירתע מהם, כי הוא מאוד...
סרט אושפזין שזכה להכרה.
סרט אושפזין, הדברים שעשיתי בתיאטרון, שגם כן הקהל תמיד היה מאוד מאוד מגוון, מדבר איתך לפני 15-17 שנה, היום זה כבר יותר ברור, אז היה יותר חידוש. אני חושב שזה נובע מזה. שאני לא בא להגיד לאף אחד מה לעשות, אני אומר שמו, זה העולם שלי, זה המלחמות שלי. זה העניינים שלי, בואו, אני פותח צוהר, אני לא בא...
שם לכם את הקונפליקטים שלי על השולחן, ובואו, תחברו אליהם באופן שאתם רואים.
תשים לב, אני כמעט ולא... אני לא מתעסק חברתית דתית. נכון, בתוך היצירה שלי, במיוחד, היצירה מאוחרת, הקדוש ברוך הוא נוכח, כמעט בכל דבר שאני עושה, בצורה ישירה יותר, ישירה פחות, אבל אף על פי חיים, זה לא מין דבר, אין לי מה לה... אני לא בא להגיד לאף אחד מה לעשות עם החיים שלו. אז אולי זה נפשם.
אולי, לגמרי. אני אישית מתחבר לכל מילה, ותועתי אותך, ולומד את מילותיך. ביקשת שנשמע את השיר ספינה, שיצא אמנם לפני כשנה וחצי, אך הוא התחדש בקליפ לאחרונה. מה הופך אותו שולי לרלוונטי בימים האלו דווקא?
צריך להקשיב לטקסט. האמת היא, זה יצא באמת לפני שנה וחצי באלבום רצו ושוב, שהיה אלבום, איך אומרים, קצת יותר עמוק, קצת יותר נתיבי לכת, מאוד טקסטואלי, לא אלבום קל כל כך. והשיר הזה, שבעיניי הוא, לי מבחינתי זה היה השיר המרכזי של כל הנושא הזה, של האלבום. הוא היה השיר הנושא מבחינתי. והאמת היא שקיבלתי איזשהו אס-אמס עם מישהו שאמר לי, תשמע, השיר שלך הספינה, כל הסיפור עכשיו, עם ימים האלה, תקשיב לטקסט, אמרתי, אני מכיר את הטקסט, אני אומר לי, תקשיב עוד פעם, הקשבתי עוד פעם. וזה, בתקופה שעוד, היום אני לא שותה אלכוהול אפילו שום דבר, אבל באותה תקופה עוד הייתי שותה מדי פעם ערק, אז אולי זה נבואה ניתנה לשותים, מה שנקרא. כי זה באמת תיאור ממש מצמרר של המציאות שלנו, של מה שקורה עכשיו. זאת אומרת, כולל שלב ההכחשה, כולל שלב הניסיונות לפתור את זה בכל דרך, מסירות נפש, לקרוא את רוע הגזירה. ויש שם בתוך השיר גם את באיזשהו שלב, עוברים לתפילה.
רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
יפו סי.או.איי.אל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03